טוב, שלום וברכה. אנחנו התבשרנו אתמול בשורות לא טובות, כידוע, וחשבתי שאולי נלמד משהו אחר קצת מצידי, כי אני מתקשה להמשיך בסדר השיעורים הרגיל ביום כזה. ונלמד מעשה שכתב רבי נחמן מברסלב, נקרא מעשה במרגלית. פה זה נקרא מעשה מעני ומרגלית. זה מעשייה של רבי נחמן שאני פגשתי אותה, או אני הכרתי אותה עוד בתור ילד, ואני חושב שכולם מכירים ברמה כזאת או אחרת, אבל פגשתי אותה לעומק באזור ההתרחשות של עקירת היישובים בגוש קטיף. ואז ירדתי קצת יותר לעומק של המעשה הזה, גם כתבתי עליו קצת פירוש בספר כיסופים. וכשיש אירועים קשים וכשדברים מתערערים, מסתבכים בנפשי, אני חוזר למעשייה הזאת, ולכן אני רוצה ללמוד איתכם ביחד. לא מכוון, שום דבר פה לא אחד לאחד ושום דבר, ובכלל אני קשה לדבר יום אחרי, קשה לדבר בכלל בדברים כאלה כבדים וגדולים, ולכן אני לא אנסה לעשות התאמות, אלא פשוט ללמוד מעשייה שכל אחד יכול לקחת אותה מבחינתו גם למקומות של ההתמודדות שלנו בזמן הזה. אז נקרא את המעשייה. סיפר רבנו ז"ל מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט. עני, שזאת הייתה פרנסה שלו, היה חופר טיט ומוחרם. פעם אחת, בכלל העברית פה תהיה משובשת לאורך כל המעשייה, אבל בכל זאת נצמד למה שכתוב. פעם אחת, כשחפר, מצא אבן טוב שהיה שוויה און רב מאוד, ולא ידע כמה שוויה. כלומר, העני הזה חופר בתית, מגלה פתאום אוצר מרגלית. הוא רק עני, הוא לא מבין כלום באבנים טובות, ולכן הוא לא יודע כמה שוויה, והלך לסוחר שיעמוד אותה בשוויה. וענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה הון רב, וצריך לישא עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. כלומר, כאן אין מי שיכול לתת מענה כלכלי למרגלית הזאת, צריך לנסוע ללונדון, לעיר המלוכה. אבל יש בעיה, אולם הוא היה עני ולא היה לו כסף לנסוע. איך הוא יכול להגיע ללונדון? הוא אדם עני. יש לו אמנם מרגלית בכיס שהיא הופכת אותו לאדם מאוד עשיר, אז המרגלית לא ממומשת כי אין מי שישלם לו את שוויה. אז יש לנו איזה עשיר עני כזה, האדם שיש לו הכל ואין לו כלום, ויש לו בעיה. אולם הוא היה עני ולא היה לו כסף לישא, והלך ומכר את רכושו הדל, והלך מבית לבית לאסוף נדבות, עד שהספיק לו לישא עד הים. סיטואציה הזויה לחלוטין. אדם שמחזיק בכיס כנראה כמה בתים ביחד, כמה רחובות, עשיר מאוד גדול בכיס, אבל בפועל הוא פושט יד בשביל לקבץ נדבות כדי שיוכל להגיע אל האונייה, כדי שיוכל לנסוע ללונדון. טוב, כשהוא מגיע אבל עד הים, סליחה, הוא מקבץ נדבות שהספיקו לו לנסוע עד הים. הוא מגיע לים, הוא לא יכול לנסוע, הוא לא יכול לשוט. ורצה לעלות לספינה, אולם לא היו לו מספיק מעות. והלך להקפיטן והראה לו המרגלית. כשראה הקפיטן את האבן, הבין שאדם עשיר הוא, ולקחו על הספינה בכבוד גדול, ונתן לו חדר מיוחד ממדרגה הראשונה, וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים. מהחדר שלו היה לו חלון שפנה לים, והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, בפרט בעת האכילה היה משתעשע עמה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שהתעכל המאכל בנקל. פעם אחת, כשישב לאכול כהרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, ומרוב עייפותו נרדם. בינתיים בא המשרת ולקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה מרגלית, והשליך הכל לים. נעצור פה. נעצור פה, כי בחיים לפעמים זה המקום שבו עוצרים, לפעמים. אז נעצור. אל תתפתו להסתכל עליה. מה? אחד הדברים שאני חושב ש... כן, אבל רגע, בואו נעצור. אחד הדברים שאני חושב היו... מישהו כותב לי פה בשאלה מהבית, זאת מעשייה של רבי נחמן, והאם רבי נחמן הזכיר את לונדון. כן, המעשייה הזאת מוכרת בתור מעשייה של רבי נחמן, ומסתבר שהוא הזכיר את לונדון, אבל בזה אני באמת לא יודע לענות, אין לי מושג, מישהו יודע? אולי לונדון הוא שתלה מאוחר יותר, לא יודע. טוב, אבל כך נראה, סליחה.
לונדון כבר היה קיים.
כן, לא, כאילו האם מבחינת רבי נחמן, לונדון זה עיר המלוכה של... טוב. אוקיי, אנחנו עוצרים פה, האמת, הקושי שבלעצור, וראיתי כמה אנשים שמיד המשיכו הלאה לראות מה הולך לקרות, הקושי שבלעצור, אני חושב שהוא בא לידי ביטוי נורא חזק, לא בלעצור סיפור, אלא ברגע הזה שדברים נעצרים, זה היה אולי המבחן הכי כבד והכי קשה של השבועיים האחרונים, ודאי של המשפחות, אבל של כלל ישראל. וזה לא סתם שפתאום לתוך כל הספקות והשאלות מה קורה עם החטופים ומה קורה ומה קורה, נכנסו כל מיני שקרים וכל מיני וואטסאפים וכל מיני דברים שסיפרו על כך ועל אחרת ועל... ואחר כך כל מיני אשליות וגורל הגרע, לא שאנחנו מזלזלים בגורל הגרע, אנחנו רק, כן, איך ומה שהופץ ונעשה, כן, או לא נעשה, או אני אפילו לא יודע איך להתייחס לדבר הזה. למה? כי לתוך כל זה, וכמובן כל מיני מחשפים וכל מיני אירועים בכל מיני דברים. למה? כי אחד הדברים שהכי קשים לנו בחיינו זה אי ודאות. האמת שכל חיינו זה אי ודאות. רק אנחנו משלים את עצמנו שחיינו יש לה ודאות. כן, אנחנו... יש מדרש רבה, פרשת וילך, שמספר על רבי שמעון בן לוי, שהוא יוצא מסעודת ברית מילה בלילה. לא מקובל לצאת בלילה יחידי, מפני המזיקים וכולי, אבל הוא היה, אומר המדרש, הוא היה סמוך ובטוח על כוחו ויצא יחידי. נדמה לי שהזכרתי לכם פעם את המדרש הזה. והוא יוצא יחידי בלילה, ופתאום באמצע הלילה הוא רואה איזה מישהו שהוא משונה, כתוב במדרש, והכוונה מצחק. צוחק בהתלהבות באמצע הלילה, והוא שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני מלאך המוות. לא נעים להיפגש עם מלאך המוות באמצע הלילה, בטח לא כשאתה לבד. אני מלאך המוות, ואמר לו, מפני מה אתה מצחק? מה מצחיק אותך? אז הוא אמר לו, משיחתם של בריאות אני מצחק. מצחיק אותי, איך שאנשים מדברים, זה מה שמצחיק אותי. האיש הזה, בברית המילה, מה הוא אמר לך? הוא אמר, מן היין הזה אני מיישן לשמחת בני. לוקח את היין ששימש לברית המילה, ואני שומר את זה לחתונה של הילד הזה. ואינו יודע... שלמחר הוא בא אצלי, אומר השטן, אומר מלאך המוות. כלומר, אנשים מתכננים, כן? יש ביידיש, נכון? מנץ' טראכט ונגוד לחט, נכון? האדם מתכנן, הקדוש ברוך הוא צוחק, אומרים את זה בביטוי אחר, אם אתה רוצה באמת להצחיק את ריבונו של עולם, תספר לו מה אתה מתכנן, כן? כלומר, אנחנו אומרים, מדברים על מצחיק, אבל זה לא מצחיק, זו מציאות חיינו. מציאות חיינו, המצחיק במציאות חיינו, שנדמה לנו שאנחנו שולטים בה, ונדמה לנו שאנחנו בעלי הבית, ואז יש לנו סדר יום ותוכניות ולוח שנה עמוס באירועים מתוכננים והכל הזה, ואנחנו מאוד כועסים כשתוכניות פתאום משתבשות ומסתבכות, אבל למען האמת אנחנו לא בעלי הבית על כלום, וזה רק מתחבר לנו ברגעי קצה שבהם אנחנו מאבדים את השליטה. לא יכולים להחליט, לא יודעים איך ומה, ואנחנו בעצם באיזו ציפייה מאוד מאוד קשה. בדרך כלל אנשים לוקחים ציפייה למקום של ניסיון לפתור את הבעיה. ואז באמת הולכים לכל מיני, כל אוסף הפסוקים שמסתיים בתמים תהיה עם השם אלוקיך, מדבר על הקושי הזה. כן, לא לשאול באוב, בעידוני, לא יהיה בך מעונן, מחשף, קוסם וכו' וכו'. למה? כי בעצם במקום שבו אתה רוצה לשלוט ורוצה לדעת מה יקרה, אתה הולך לכל האשליות הללו, ועולם האמונה מדבר על תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואגב, תשימו לב שהוא מדבר על תמים תהיה עם השם אלוקיך, וזה מה שבחרו המשפחות האצילות האלה לעשות. כלומר, בעולם הציפייה לא ללכת על כל מיני אשליות ורמיות כאלה ואחרות, אלא להיות עם השם אלוקינו. אם זה להתפלל, אם זה לצפות אקטיבי, לעשות את כל מה שהם יכולות בכוחן האדיר שהתגלה לנו, שאני לא יודע אם הם ידעו מה יש בהם, אנחנו בוודאי לא ידענו את סדרי הגודל של הכוחות הללו, אבל בוודאי שהמשימה הקשה, הקשה, הקשה הזאת של להיות תמים עם השם אלוקינו, זה באמת אתגר קשה מאוד. טוב, אנחנו נמשיך. אז נתחיל את הסיפור מההתחלה. המעשה הזה יש לו הרבה נמשלים. אפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות. בספר כיסופים פירטתי אותו, אין לה אישי ואין לה לאומי. אני אדבר פה ברובד האישי, אבל הרובד האישי הזה יש לו כמובן עוד הרבה הרבה קומות. סיפר רבנו ז"ל מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט, שהיה חופר טיט ומוחרם. כלומר, אנחנו מדברים על עני. עני זה מישהו שהוא, אולי זה הסיפור של כולנו בתחילת דרכנו. עני, לפעמים זה עני בדעת, עני ביכולות, עני זה הזמן הראשון בחיינו בעולם, גם אם אנחנו עשירים מאוד כלכלית. מה שקורה אצל רוב בני אדם בעולם בתחילת הדרך, זה שאנחנו עסוקים בעצם בדבר אחד, והדבר האחד הזה זה לשרוד, כמו העני הזה. אנחנו חופרים בתית, אנחנו מנסים להשיג עוד קיום, עוד כסף, עוד הישרדות, עוד יכולת להחזיק מעמד, כשכרגע האיש הזה הוא אדם חסר חלומות, חסר שאיפות גדולות, חסר מעוף. הוא חופר בתית. איפה הראש שלו, דרך אגב, אם הוא חופר בתית? באדמה. כלומר, הראש שלו פיזית וכנראה גם נפשית מופנה כלפי מטה, הכל עוד כרגע ברובד המאוד ראשוני, חומרי וכו'. פעם אחת, כשחפר, מצא אבן טוב שהיה שוויו הון רב מאוד. יש בחיים שלנו דברים שאנחנו לפעמים בכלל לא מחפשים אותם, אנחנו מוצאים אותם. והדבר הזה יכול להיות אלף ואחד דברים. יכול להיות פתאום איזה כישרון גדול שהאדם הזה מגלה בעצמו. יכול להיות ילד שנולד לו. אישה שהוא, אולי הסדר, כן. אישה שהוא פוגש ופתאום הוא מגלה עולם אחר בחייו. ילד שנולד להם. יכול להיות איזה מפעל חיים שפתאום אדם לאט לאט מתוודע עליו ויוצא לממש אותו. יכול להיות כל מיני דברים שמשנים את הקיום שלו מקיום הישרדותי, בסיסי, ראשוני, למשהו שהוא הרבה הרבה מעבר לדבר הזה. אלא שכמו תמיד בשלב הראשון, ולא ידע, כי הוא מצא אבן טוב שהיה שוויו הון רב מאוד, ולא ידע כמה שוויו. כל הדברים הללו שהזכרתי, יש לנו תחושה שהם מאוד גדולים, אין לנו מושג אבל מה הם באמת. רוב האנשים שעומדים תחת החופה, הם זכו עכשיו למצוא, נכון? מצא אישה, מצא טוב. למצוא איזה פתח חדש לחייהם, איזה מדרגה אחרת לחיים שלהם. האם שם תחת החופה הם מבינים מול מה הם עומדים ומה השוויה, כן, לא השווה פרוטה של הטבעת. מה השוויה האמיתי של המציאה הזאת? על פי רוב ממש לא. ממש ממש לא. אנשים באים לחתונה מסיבות לא כל כך גדולות ועליונות, וגם אין להם יכולת לשער מה זה אומר הדבר הזה. ילד שנולד. ילד שנולד, נולד לרוב האנשים בגילאי ה... כן, לפחות האנשים הדתיים בגילה 20 ומשהו, פחות או יותר. כן, אין לנו עוד כוח בכלל להבין מה זה ילד שנולד. אני לא יודע אם יש לנו כוח להבין את זה בגיל 100, אבל בגיל 20 בטח לא. להבין מה זה ילד שנולד, להבין מה זה נשמה שמופיעה פה בעולם, שהיא עכשיו הבן שלך או הבת שלך. אין לנו שמץ, אנחנו רק מבינים שזה איזה וואו גדול, אנחנו מכניסים את זה בתוך המילים, מזל טוב. יש פה איזה משהו, כן, שנוזל ממקום מאוד מאוד גבוה, מאוד עליון, מאוד נשגב אל תוך עולמנו, מה זה אומר? אין לנו מושג. וזה הרגע הזה. ואם נלך על מקומות אחרים של גילוי כישרון מאוד גדול, של התוודות לאיזה מרחב חדש בחיים, כל הדברים הללו הם דברים שמצד אחד אתה מבין שוואו, יש פה משהו גדול, מצד שני אין לך שום מושג איך פוגשים את זה. מה עושים? הלך לסוחר שיעמוד אותה בשוויה. כלומר, הוא מנסה ללכת למי שמבין, שיכול להסביר לו, איך מסתכלים על זה, מה עושים עם זה, מה זה? וענה לו הסוחר, שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה הון רב. וצריך להסתעבור מחירתה ללונדון, לעיר המלוכה. מה אומר לו? המבין. המבין הזה יכול להיות תלמיד חכם, יכול להיות אדם שרואה את הדברים ממבט יותר עליון ויותר נשגב, או אם זה בתחומים של חולין, יכול להיות אדם שהוא באמת מבין את הדבר הזה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תראה, כאן לא תוכל לממש את זה. כאן לא תוכל לממש את זה. פרושו של דבר, אתה צריך לעבור איזה שינוי, איזה מסע, איזה משהו אחר. מישהו בינתיים ינדב לנו תשובה. שהעיר הרומית לונדיניום נוסדה לאחר כיבוש בריטניה בשנת 43 לספירה, הייתה קיסר הרומאי קלאודיוס. היינו בזמן הרומאים נוסדה לונדון, אוקיי? אז אנחנו מרחיבים דעתנו היום. אוקיי, ממשיכים. אומר לו האדם שבקי באוצר, אומר לו, תשמע, לא תוכל לממש את זה כאן, תצטרך לצאת למסע, לגילוי, למשהו שהוא מחייב אותך לצאת לתנועה מהמקום הזה, מהמציאות שלך עכשיו. אתה לא יכול להמשיך לחפור ביתית, אתה צריך לפגוש משהו אחר, ולמשהו אחר הזה הוא קורא עיר המלוכה. תחשבו על הפער הבלתי נסבל בין אני שחופר ביתית לבין לונדון עיר המלוכה, או לונדוניום או מה שזה לא יהיה. כן, עיר המלוכה, זה נראה, זה כמו להגיד לבן אדם, תשמע, אתה צריך להתהפך 180 מעלות, אתה צריך לעשות שינוי תכליתי בחייך. ולכן גם האבסורד של מה שאנחנו רואים בשלב הזה, שהעני הזה הוא עשיר, אבל הוא עני. יש לו איזה משהו עם פוטנציאל מאוד גדול, יש לו חוסר יכולת לממש, והוא הולך ומקבץ נדבות, לא פחות ולא יותר. יש גמרא במסכת בבא בתרא שמדברת על אדם שהיה עני, והתעשר, ובנה ארמון מאוד גדול, ואחר כך הארמון הזה, לא משנה, ענייני נזקי שכנים וכולי, הוא קרס. ואני לא נכנס עכשיו לסוגיה עצמה, אבל רק לומר שזה כל כך מאפיין, שהרבה פעמים אדם שהיה עני, הוא יבנה אותו באופן שהוא גם יקרוס. כי הוא לא ישתחרר עוד מהתודעה הענייה הזאת, אז הוא בונה אותו בקמצנות, ובונה אותו באופן של זה, הוא בנה ארמון, אבל עני. וקצת זה מה שקורה פה, הוא יוצא למסע של קיבוץ נדבות, כי הוא עדיין עני בנפש, הוא עדיין פושט יד בנפש, אבל הוא רוצה לצאת למסע באמת שיגלה ויברר במה הוא זכה. ורצה לעלות לספינה, אולם לא היה מספיק מעות, הלך לקפיטן, הראה לו המרגלית. כשהראה הקפיטן את האבן, הבין שהאדם עשיר, ולקחו לספינה בכבוד גדול, נתן לו חדר מיוחד ממדרגה הראשונה, סדר פרסט קלאס, וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים. יש לי הרבה מה לומר פה, אבל לקוצר הזמן אני רוצה להגיע לנקודה הבאה. מהחדר שלו היה לו חלון שפנה לים. מה קרה פתאום? הראש שלו שעד היום היה מופנה כלפי מטה, כי הוא היה עסוק בהישרדות, כי לא הייתה לו משמעות עמוקה לחיים, אלא לחיות אותם ושיהיה מה לאכול. זה מה שהיה עד היום. עכשיו פתאום יש לו חלון שמופנה לים. מי ששט פעם בספינה, סוגריים, וכנראה גם מי שלא, ינחש לרגע מה רואים מתוך ספינה, מחלון שמופנה החוצה, מה רואים? את הים. הים ו... כלומר, זה נקרא בעברית במילה אחת, אופק, נכון? כלומר, הוא רואה את האופק, את הכביכול סוג של האין סוף שאפשר לראות בתוך עולם גשמי. הוא רואה... סליחה? כמובן, כן. כן, כמובן, אף שחלון, אתה יודע, אתה יכול להצמיד את העיניים לחלון. אבל זה נכון, תמיד באופק אתה לא רואה את כל האופק, זה כל המהות של אופק, שהוא תמיד משהו מה. אבל הוא איזה ביטוי של אין סוף, של ארץ שנושקת לשמיים, או שמיים שנושקים לארץ, כן? זה חיבור כזה באמת מאוד גדול ואין סופי, ובעיקר מה קורה לעני הזה. העני הזה שהיה עסוק בלשרוד, בלחיות, בלהחזיק מעמד, פתאום יכול להרים ראש מעתיד והוא רואה אופק, יכול לחלום, יכול לחשוב בגדול, יכול לצפות, וזה שוב ביחס לכל אותם דברים שהם המרגלית. אם המרגלית זה ילד, ואם המרגלית זו אישה, ואם המרגלית זה כישרון גדול, ואם המרגלית זה איזה לימוד שנגלה לו, ואם המרגלית זה מפעל חיים, כל דבר או אלף דברים אחרים שיעלו בדעתכם, כי באמת כל אחד יעבור בחייו שלו ויגלה שהוא היה חופר בתית כמה שנים בתחילת חייו, ולאט לאט החיים מזמנים לנו מרגליות שנותנות משמעות אחרת לגמרי לכל חיינו. הדוגמה של ילד היא בוודאי הדוגמה קלאסית לדבר הזה. טוב, אז יש לו כבר אופק, והוא כבר רואה משהו הרבה, במרחב הרבה יותר גדול, והוא כבר לא כאן רק בשביל לשרוד. והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית. כלומר, הביטוי פה הוא ביטוי מאוד חד, מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, הווה אומר, הוא מאוהב בה. היא כל עולמו. הוא לגמרי אחד איתה, הוא לגמרי קשור אליה, הוא לגמרי... ממשיך רבי נחמן ואומר, ובפרט בעת האכילה היה משתעשע עימה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שהתעכל המאכל בנקל. אני רוצה להעמיק רגע במשפט הזה. מה אומר פה רבי נחמן? למה הוא מתעלס איתה בעיקר כשהוא אוכל? למה? למה? כי השמחה היא רפואה, זה מועיל שהתעכל המאכל בנקל. יש לי שאלה. כשהוא חפר בתית והלך וקנה לחם שחור במכולת ואכל אותו, זה התעכל בנקל או לא? התעכל בנקל. מה קרה שנהיו לו בעיות עיכול? מה?
זה עכשיו שפע, זה מבחר גדול, לא רק
לחם. אתה אומר, זה כבר לא לחם, זה כבר שפע יותר גדול, זה כבר מייצר באמת בעיות עיכול. אוקיי. בקול, אם אפשר, לא שומע? אתה אומר, המעבר הוא קשה. כלומר, להתרגל אל הפשוט, הוא היה רגיל, להתרגל אל המרחב החדש, זה אתגר לא פשוט. אני מסכים עם שניכם, ורוצה לומר עוד דבר, בסדר? אני באמת מסכים עם שניכם. ורוצה לומר שעד היום כשהוא אכל, למה הוא אכל? למה הוא אכל? ככה, להתקיים, לשרוד. המאכל מתעכל מצוין, אני רוצה לחיות, לא יודע למה, אבל אני רוצה לחיות לשרוד של זה. אני אוכל מצוין, אנשים רעבים, אוכלים, זה מתעכל מצוין. עכשיו זה כבר לא מספיק לו. עכשיו הוא כבר גילה איזה טעם חדש לחיים. הוא כבר לא יכול לאכול רק בשביל לשרוד. הוא כבר לא יכול לאכול רק בגלל שהוא מפחד למות או משהו כזה. הוא עכשיו קיבל, יש פתאום מרגלית, יש טעם לחיים, יש סיבה לחיות, יש דבר שבגללו, בשבילו, למענו, דרכו הוא רואה אחרת את החיים, את העולם. כשהוא מחובר אליו, יש טעם לאכול. כשהוא לא מחובר אליו, אין טעם להישרדות שלו, אין טעם לקיום שלו. עוד מעט זה יתחדד לנו יותר, אבל בואו נמשיך. פעם אחת, כשישב לאכול כהרגלו והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, נרדם מרוב עייפותו. פה כתוב מרוב עייפותו נרדם, לדעתי זה טעות, לא חשוב. בינתיים בא המשרת ולקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה המרגלית, והשליך הכל לים. נקודה. תנסו להתאפק עוד פעם, בסדר? אני רוצה להתחיל מהסוף, קודם כל מהמילה, מהמשפט האחרון, והשליך הכל לים. מה היינו כותבים אם לא היינו רבי נחמן? מה היינו כותבים והשליך? את המרגלית לים. אבל הוא לא השליך את המרגלית לים, את מה הוא השליך? את הכל. הכל. הכל זה החיים, הרי הוא כבר לא אוכל בשביל לשרוד, הוא אוכל מחמת המרגלית, מחמת החלום, מחמת הדבר הזה. הכל קורס, הכל הולך לאיבוד, לא נשאר שום דבר. הוא השליך את הכל, הוא הרג את הבן אדם הזה. הוא הרג, הכל גמור. אני רוצה עכשיו לברר את הדבר שלשמו אנחנו לומדים את המעשייה הזאת, ואני רוצה לשאול, מיוחד אם יש אנשים פה שמכירים סיפורי רבי נחמן מברסלב, מי הוא המשרת? הרי יש פה משל ויש פה נמשל. אני רק רוצה לשאול, מי זה המשרת שלא ידע שיש מרגלית ולקח את המפה עם הפירורים שעליה והשליך הכל הים? מי זה המשרת? זאת שאלה לציבור. אני שואל גם לאנשים בבית, איך אני אכתוב תשובות? יצר הרע. מישהו אמר השטן קודם, נכון? שטן. מה? אותו אחד שפגש בחושך? השטן, מלאך המוות, כן. כן. מה? המפגש עם המציאות. אתה אומר כאילו זה אולי משהו נורא דמיוני ואין לו אחיזה במציאות, ואז יש את ההתפכחות, אוקיי? אף שעוד מעט נראה שהוא מתעורר על המציאות, כנראה זה רק השלב הבא, אבל עוד מעט נראה. מי עוד יכול להיות המשרת? שליח של הקדוש ברוך הוא. מלאך של... איך היית קורא למלאך הזה שהורס את הכל?
ציניות.
ציניות.
הוא לא הרס רק, הוא גרם אפשרות לתיקון.
אוקיי.
הכל היה סביב המרגלית, הוא מפנה את זה.
אוקיי. אז אני רוצה באמת ללכת עם התשובות החדשות שנשמעות פה, מה שאמרת בהתחלה, ולומר... בכל סיפורי רבי נחמן מברסלב, עד כמה שידיעתי מגעת, היא לא מגעת הרבה. אבל מה שאני יודע וזוכר, ריבונו של עולם הוא תמיד המלך. תמיד המלך. אין חריגות. הוא המלך. מעשה באבדת בת מלך וסיפורים אחרים, הוא המלך. ושבעה קבצנים זה ברור שהוא המלך ועוד. אבל יש לנו מעשייה שהיא חריגה בכוונה. בדיוק מישהו כותב פה מהבית, מפחד לומר, אבל אולי הקדוש ברוך הוא. יש פה הצעה אחרת של מישהי שכותבת שהמשרת הוא האדם עצמו אולי. גם לזה אני רוצה להתייחס. עוד מעט אני ממש רוצה לברר את הנקודה הזאת, אבל קודם אני הולך עם ה... גם אני מפחד לומר, אבל זה כנראה אמת ואין מה לעשות. זה הקדוש ברוך הוא. באופן חריג, חריג במעשיות רבי נחמן, קורא רבי נחמן לקדוש ברוך הוא המשרת ולא המלך. לא מפני שרבי נחמן חושב שהוא המשרת, אלא מפני שאנחנו חושבים שהוא המשרת. מפני שעכשיו הסיפור הזה מסופר לא מהמקום האובייקטיבי והמוחלט, אלא מהמקום של האני הזה. האני שחפר בתית, האני הזה שהיה צריך לתת קרב על החיים שלו וגילה את האבן, ויש ציפיות ויש תקוות וכו' וכו'. ובאמת, אני רוצה לומר על השולחן את מה שכולנו לא אומרים על השולחן, חווים לפעמים מאחורי הקלעים, לפעמים בלי להגיד, אבל אין מה לעשות, צריך להתמודד עם זה פעם אחת. וזה, לרוב האנשים בעולם יש עסק סמוי עם ריבונו של עולם. יש לנו עסקה סמויה. ריבונו של עולם, אני מקבל אותך, אני אשתדל לעשות את המיטב, מה שאתה מצפה ממני, לעשות ככל יכולתי. ואתה, את זה אנחנו לא חושים. כלפי חוץ, אבל צועקים כלפי פנים. ואתה ריבונו של עולם, אתה לא תאכזב אותי. הרי אתה יודע מה אני רוצה, ומה אני מצפה, ואיך אני רוצה שדברים יקרו. ביום יום אנחנו לא צועקים את זה, אנחנו הרבה פעמים צועקים את זה כשדברים מתחילים להסתבך. למה זה מגיע לי? אני עשיתי ככה וככה ותמיד, או אנחנו, אני זוכר, פעם ראיתי איזה כותרת בעיתון, אחרי, הייתה איזה משפחה שהאימא נפטרה מסרטן, ואחרי כמה חודשים, הבן של הנער בגיל 16-17, לא יודע בדיוק מה, נהרג בתאונת אופנוע. אז באיזשהו מקומון, במקום שזה קרה, הייתה כותרת ראשית בעיתון, זה לא פייר. אני חושב שהיה כתוב, אלוהים זה לא פייר, משהו כזה. ובאמת, אלה המקומות שבהם אנחנו מתחילים לצעוק את הצעקה הזאת, כי בעצם, אתה, הרי אני הייתי בסדר איתך. אני קיימתי את חלקי בעסקה. אז לפעמים באים כל מיני חכמים שבאים ואומרים, לא, מי יודע אם קיימת את חלקך בעסקה, מי יודע איך אפשר לצאת את החובה כלפי קודש הבריחו וכו' וכו'. אבל אני אומר, בשיח הפנימי של האדם הרבה פעמים, שלפעמים זולג החוצה בעיתות משבר, התחושה היא, הרי אתה המשרת. כלומר, אתה טוב השם לכל, אתה אמור לעשות שיהיה לי טוב. גם משרת יש לו עוד אפיון, שמשרת הוא יודע היטב 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 מה רוצה אדונו. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. ולפעמים כשהקדוש ברוך הוא פוגע בדיוק בנקודה שאני הכי רוצה, שהכי יקרה לי והכי משמעותית לי, אז הכל מתערבב. והרגע הזה הוא רגע מאוד מאוד קשה. הוא רגע קשה עד כדי זה. הרגע שבו מי שנתפס אצלנו בטעות, כן? כהמשרת. אף שאנחנו קוראים לו מלך. אבל אנחנו מתכוונים לפעמים למשהו אחר. והציפיות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא הן ציפיות אחרות, וברור לנו שהוא חייב לקיים את חלקו בעסקה כמו שצריך וכו' וכו'. הרגע שזה תופח על פנינו הוא רגע קשה מאוד מאוד. הייתה פה שאלה, אם אפשר להעלות אותה, הייתה פה שאלה לגבי, אפשר להעלות שאלות קודמות שהיו כאן? אני תפסתי את זה בחצי זווית עין, ומה? טוב, אם יהיה אפשר שחזר לנו פה שאלות, אני אשמח. שאלו לגבי המשפט, מה? להגיד שמה? ש? כן, האם זה לא כפירה? לומר שאלוקים לא עובד אצלנו. שזה כמובן המשפט שגם שמענו אותו על ידי משפחות, האימהות. איזה אימהות, איזה אימהות. אי אפשר להתחיל לגרד, להבין. זה אימהות אחרת, אמונית, אצילית. פלא אחד גדול, ממש פלא. אז אחד המשפטים שנאמרו, אנחנו מתפללים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. אני חושב, לא רק שזה לא כפירה, אלא זה מה שעומד ביסוד האמונה, ביסוד המעשה של רבי נחמן. כלומר, המחשבה הלא נאמרת, הלא מפורשת, שאלוקים כביכול משרת אותנו, אמור להיות בשביל תוכניותינו וכו', היא מחשבה שכאילו הקדוש ברוך הוא עובד אצלנו. והמחשבה שזה לא עובד ככה. הוא באמת המלך, הוא באמת לא המשרת, היא מחשבה שטובעת כוחות נפש אדירים, כוחות נפש מאוד מאוד גדולים שאנחנו, אלמלא הם היו יוצאים מהמשפחות הכוחות הללו, לא הייתי עכשיו בכלל מדבר את זה, אני מרגיש שאני לא מדבר, בטח לא את עצמי, שאני קטונתי מכל הכוחות הנפש הללו, ובכלל לא הייתי מדבר, אלמלא אני מרגיש שאני מדבר אותם, כן? כלומר, הם היו ככה, אלא מה? אני רוצה לומר, ואולי זה ביסוד השאלה שנשאלה פה מהבית, האם זו כפירה? אני רוצה לומר, ומצד שני, הקדוש ברוך הוא באמת, אני לא הולך על המקום החריף, רבי נחמן קורא לו המשרת. רבי נחמן קורא לו המשרת, א', כי זה שקר שצריך להפריך אותו, ב', כי זו אמת. כלומר, נהיה מדויקים, חס ושלום הוא לא משרת אותנו. הכוונה, הקדוש ברוך הוא באמת טוב, והוא באמת מיטיב למציאות, והוא באמת כביכול משרת את העולם, הוא מביא את העולם לתעודתו הרמה והגדולה. המילה משרת היא כמובן קשל, אבל מביא ומניע. הקדוש ברוך הוא עובד אצלנו או לא עובד אצלנו? הוא לא עובד אצלנו במובן שאנחנו בעלי הבית שמכתיבים פה איזה תנאים, והוא לא מחויב לשום הסכם חשאי שחתמנו איתו במעמד צד אחד שהוא רק הצד שלנו. הוא לא עובד אצלנו. אבל הוא בשבילנו, הוא למעננו במקומות שבהם אנחנו אפילו לא מתחילים לגרד ולהבין. אבל אני רוצה לומר, אולי דרך המשך המעשייה, תראו מה קורה. שלב הבא, פעם אחת כשישב לאכול כרגילו, מרגית מונחת, כן, בא משרת, אגב, כי לא ידע שיש עליה מרגלית. אם זה הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להגיד שהוא לא ידע שיש עליה מרגלית? תשובה, יש לכם תשובה? בדיוק, אנחנו הרי לא מדברים עכשיו על האובייקטיבי, אנחנו מדברים על איך האדם רואה את זה. האדם רואה את הקדוש ברוך הוא כמשרת, ואז כשהמשרת מאכזב, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת לבוא ולומר שהמשרת נגדו, המשרת כאילו בגד בתפקידו, קשה לו לומר את זה. אפשרות שנייה לומר, הוא לא ידע כמה זה חשוב לי, הוא לא ידע כמה זה. כלומר, גם זה היה בלתי נסבל להגיד על הקדוש ברוך הוא, אבל זה כאילו אדם איכשהו באיזה רע במיעוטו אומר. ולפעמים אדם אומר את זה, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע, מה, זה הדבר הכי יקר לי, איך הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, זה הכי חשוב לי, הוא לא ידע כמה זה חשוב לי. הלא ידע שיש עליה מרגלית, זה חלק מאותה הקטנה שאנחנו עושים לריבונו של עולם, חלק מאותו דבר ממש. שואלים פה, אני עונה מיידית כדי לא לטעות בשום דבר, כשהקדוש ברוך הוא משגיח, זה משרת? לא, לא, אני שוב חוזר ואומר, הוא לא באמת המשרת. משרת במובן שהוא פועל כל הזמן להיטיב את המציאות של כולם, של העולם, להביא את העולם למקום מאוד גבוה. זה לא באמת משרת, או אם נרצה, זה בהתכתבות עם כלי השרת של בית המקדש. במובן הזה, של הבאת העולם למקום יותר גבוה. ודאי לא עצם היותו משגיח, הוא המלך. אבל המלך הזה הוא טוב. המלך הזה לא משרת בעולם המושגים הנמוך שלנו, בציפיות הקטנות שלנו. ובכל זאת אני רוצה לגעת במשהו שהוא בעיניי קריטי, במיוחד ממש בזמן הקרוב לבשורה קשה, בכל תחום בחיים, ובוודאי ברמה המשפחתית הזאת של שלושה נערים יקרים שנרצחו, ובוודאי בא במישור הלאומי של הדבר הזה, ולראות את הצעד הבא במעשייה. כתוב פה כך. בינתיים בא המשרת, לקח את המפה והפירורים שעלה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה מרגלית, זה כמובן האדם אומר לעצמו, והשליך הכל לים. הוא משליך הכל לים, זה לא המרגלית, הכל הולך לאיבוד. הכל, הכל, הכל. אז זה לא שאתה אומר לבן אדם שנרצח לו ילד, אתה אומר לו, כן, אבל זה רק, אין רק, זה הכל, הכל, הכל. התחושה הראשונית שזה הכל. כשהקיץ משנתו והבין כל זה, היה לו צער גדול, וכמעט שיצא מדעתו. כי מה יעשה אתה? הרי הקפיטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. מסביר רבי נחמן, נלך עם המשל ומיד נגיע לנמשל. במשל הוא אומר, הוא השתגע. כמעט השתגע. כי הכל, הוא הדבר הראשון שעלה בדעתו זה עכשיו, זה לפתוח את החלון ולקפוץ למים. הבעיה של חלונות באוניות, אי אפשר לפתוח. לפתוח ולקפוץ למים. זה הדבר היחיד שעולה בדעתו עכשיו. למה? למה? ואני רוצה להסביר את שאלת הלמה. למה? הרי יבוא אדם חכם ויאמר לו, הרי לא הייתה לך מרגלית הרבה שנים, וחיית, ולא יצאת מדעתך, ולא השתגעת, ועבדת. ואם היינו שואלים אותך אז, יכול להיות שהיית אומר שהחיים הם לא דבש, אבל הם גם לא עוקץ היום ונורא. בסדר? והמאכל התעכל בנקל, אתה זוכר? הכל היה בסדר, לא היית צריך אפילו מרגלית להשתעשע. אז היה, ואין, אז היה חלום על מרגלית, ועכשיו תחזור לחפור ביתית. מה הבעיה? מה אתה כל כך מאוים מזה? הרי אנשי מוסר גם יבוא ויגידו לו, אתה לא תערכת בשביל האבן הטובה, זה בא לך במציאה. כן, כמו שזה בא, ככה זה הלך, ועוד כל מיני דברי הבלים שעלולים להגיד לאדם. אבל רבי נחמן דרך המשל רוצה להסבר לנו מהות. מה במשל הוא אומר? במשל הוא אומר, זה לא ככה. אני לא יכול לחפור בתית. אם אני מגיע לסוף הנסיעה הזאת ואין לי כסף לשלם על הנסיעה, מה עושה לי הקפיטן? הורג אותי. הלא הקפיטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. ברור. מה זה בנמשל? בנמשל זה אומר שאנחנו לא יכולים לצעוד אחורה. שאם אדם היה חופר בתית ואומר חי את חייו בשביל הישרדות, בשביל לחיות, בשביל טכני וכו', ופתאום הוא התוודע לאיזה קומה מאוד גדולה ומשמעותית בחייו, משהו אחר, פתאום יש כן אישה, יש כן ילדים, יש כן, תרצו ללכת למקום אחר, תורה, יש כן להבדיל לו כהשלמה, איזה מפעל חיים גדול שהוא הולך ומקים, רק שנייה, אי אפשר להגיד אותו, דמיינו מישהו שהקים איזה מפעל חסד שעוזר ל, אני יודע, לכל מיני אנשים בקשיים כאלה ואחרים, קשיים רפואיים, קשיים לא יודע, והכל מתמוטט, כלכלית, אין תרומות, אין זהו, צריך לסגור את המפעל. אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, לא היה מפעל, היה מפעל, חוזרים ללא היה מפעל. לא חוזר לשום מקום, כל החיים שלי, קם בבוקר את המפעל חסד הזה, הולך לישון בלילה את המפעל חסד הזה, כל החיים מכוונים למקום הזה, אתה לא יכול להגיד לי, תחזור אחורה. זה כמו ילד בגיל 6 שנתקע בבית בלי, לא יודע, בלי, זה נורא רעב, מתקשר לאבא ואמא שלו, ואבא ואמא שלו אומרים, זה לא בעיה. תטפס על השיש בצד ימין, הארון הימני למעלה, תיקח תאכל. הוא מטפס, פותח, מה הוא מגלה? קופסת מטרנה. הוא אומר, מה קופסת מטרנה? מה הבעיה? אתה אכלת שנתיים מהדבר הזה, וגם תסתכל, יש כל אהבות המזון, כל מה שצריך, הכל יותר בריא מכל הממתקים ביחד. לא רלוונטי. אני לא חוזר לשום מקום אחר. החיים קיבלו אופק אחר, מהות אחרת, מגמה אחרת, זה לא רלוונטי לחזור אחורה, ולכן זה קיומי. אני יודע שיש פה שאלות, עוד רגע לפני השאלות אני רוצה לומר, לא סתם זה קיומי, אלא רבי נחמן רוצה, הרי אנחנו יודעים, אנחנו מכירים סיפורים כאלה, נכון? בסוף זה ייגמר טוב, לכן עצרתי אתכם ברע. בסוף זה ייגמר טוב, הרי למקרים האלה בדיוק יש לכל הרבנים את כל הפסוקים הנכונים, בשביל פסוק לכל צרה. כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, ממנה דווקא, דווקא מתוך הצרה תהיה ישועה. גם כי ישב בחושך השם אור לי, מתוך החושך דווקא יש אור. יש המון פסוקים מעולים. אבל רבי נחמן, הוא לא רוצה לפתור, יש דתיים של פסוקים, הכוונה, אנשים שהם לא באמת חיים את החיים, אלא יש להם פסוקים שאומרים להם מה קורה. זה טוב כשאין לך את הצרה בעצמך, זה לא טוב כשאתה... כשאתה צריך להתמודד זה כבר לא עוזר כל הדברים האלה, כי זה מבחוץ. זה טוב בשביל להגיד למישהו, כן, מהמשבר אתה תצמח. כדי לצמח ממשבר צריך דבר אחד הכרחי, והוא, קודם כל, להיות במשבר, בדיוק. כדי שגם כי ישב בחושך השם אור לי, צריך להיות בחושך. החושך זה הרגע שאתה עוד לא יודע שגם כי ישב בחושך השם אור לי. כי אז כבר יש אור, זה מזכיר את החושך. רבי נחמן שם את האדם לרגע אחד, שגם עצרתי אותו בכוונה ברגע האחד הזה, הרגע האחד הזה בחיים שלנו יכול להיות רגע, עוד חודש, יכול להיות שנה, יכול להיות תקופה. יש זמן מסוים שבו הוא זמן של האבל, והשבר, והחושך, והכמעט יצא מדעתו. יש, צריך להיות החלק הזה, כי אם אין את החושך, אין אור. יש, אנחנו, כן, ביום הראשון לשבעה של שלושת הנערים הללו, והמהר"ל אומר, כשהוא מסביר על שבעה, הוא אומר, ידוע יש שלושה ימים לבכי, ארבעה למספד. הוא אומר, מה זה בכי? בכי זה מוות הזדהות עם הנפטר, לא פחות מזה. האדם לא יוצא מהמקום שלו, שקוע בתוך המקום, הוא בוכה, כלומר חוש הראייה של חוש התפקוד המרכזי שלנו בחיים לא מסוגל עכשיו לפעול ולהתרחש. מעט מאוד אנשים מסוגלים לעשות דברים תוך כדי בכי. נשים יותר מיומנות, יש להם ניסיון יותר בתחום הבכי, אבל הגברים שבוכים, זה ריסוק. מהר"ל אומר, אתה קודם כל שלושה ימים נכנס לעצירה מוחלטת, לשקיעה. זה לא זמן לדבר, כן? זה כן, זה זמן של שקט, זה זמן של בכי, של מות הזדהות, עם זה זמן של חידלון. זה הזמן הראשון. למה זה הזמן הראשון? כי אם אתה מיד מתייח את זה עם תשובות אמוניות מאוד גדולות, הן לא מתקבלות על הלב, הן לא עובדות. לא ינחם אדם, כן, בשעה שמתו מוטל לפניו. למה? וכי דברי הנחמה לא נכונים? נכונים. וכי הפסוקים שהזכרתי קודם לא נכונים? בטח נכונים. ודאי מכי יצרה לי יעקב מן היבשה. ודאי זו אמת מוחלטת ונצחית, ודאי. אבל צריך גם לדעת מתי לומר את הפסוק. ויש איזה זמן שהוא הזמן שבו עוצרים וכואבים ונשברים ומרגישים כמעט יצא מדעתו. יש גם את הדבר הזה, והדבר הזה הוא ממש הוא הכרח. אני אקרא רק מה קורה אחר כך, ואני מקווה שבפעם הבאה אולי נקדיש לזה קצת לנתח את מה קורה אחר כך. אני מרגיש שכרגע זה אולי לא הזמן להבין את העומק אחר כך. אומר רבי נחמן כך, הרי הקפיטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. על כן, מה הפתרון? על כן עשה את עצמו שמח כאילו לא הרע דבר. מה זה? ברח מהאמת, המשיך כרגיל, מתמודד. אוקיי, עכשיו אני רוצה להקשיב למילים. עשה את עצמו שמח. למילים? למילים עשה את עצמו, צריך להקשיב להם פעמיים. הפעם הראשונה היא הפעם המקובלת. המקובלת, מה זה לעשות את עצמך? הכוונה? שחק, שחק. וזה נכון, שלפעמים צריך גם לשחק. לשחק זה לא אומר שאני צבוע שקרן ורמאי. וכי אנחנו לא יודעים שכשעמדו האימהות והאבות, כשהם עמדו בכיכר רבין או בז'נבה או בלא יודע איפה, ועמדו והצליחו אפילו להוציא איזה רבע ויותר מזה של חיוך וכוחות אמונה ופנים של אמונה ודיבורים חזקים, וכי לא ידענו שבפנים הבכי שם סוער ושוצף וקוצף, ידענו. אבל הם עשו את עצמם. מה זה עשו את עצמם? עשו את עצמם השטחי, פירושו של דבר, לשחק ולרמות, לעשות את עצמך, להיות שחקן. תקשיבו עכשיו עוד פעם למילים. לעשות את עצמך. כלומר, לבנות את עצמך. לעשות, ליצור את עצמך, את מה שאתה באמת. כלומר, אומר רבי נחמן, שיש את ההתפרקות או הכמעט התפרקות, ויש אחר כך את ההחלטה לגייס כוחות שנראים בהתחלה כמו משחק, כמו דבר שהוא למעלה מכוחות רב של אדם, שהוא לא באמת אני, שאיך אפשר? הרוב האנשים שאתה שואל אותם מה שלומך, בלי שיקרה להם אסון גדול, מה שלומך? סוחבים, כולם חודש תשיעי. סוחבים, סוחבים, בסדר, מה אני אגיד? יעזור שנתלונן? אז אגיד, תלונה חוקית. יעזור שנתלונן? ואם אני אגיד לך שלא טוב, יש לך מה לעזור לי? בסדר, בסדר. ברוך השם. יש ברוך השם. פעם שאל אותי חילוני, איך אנחנו, okay, הוא שאל אותי מה נשמע, אמרתי לו ברוך השם. אז הוא אמר לי, עזרת לי מאוד. לא הבנתי מה אתה אומר. אמרתי לו שברוך השם בעולם הדתי, זו תשובה מוזיקלית. אנחנו מבינים את התשובה לפי המוזיקה. איזה ברוך השם יוצא מהפה. זה לא המילים, זה המנגינה שמאחורי המילים. אז אנחנו הרבה פעמים מאוד כנים, וכשקשה לנו אנחנו אומרים כמה קשה לנו, ומסבירים במנגינה של ברוך השם, שברוך השם אני מברך על הרעה, וכן על זה הדרך. אבל רבי נחמן אומר, עשה עצמו שמח. יש כוח שאדם מחליט, והחלטה מאוד קשה, במקום שנראה שהכל קורס, והכל נפל, והכל הסתבך, רגע אחרי שהוא כמעט יצא מדעתו, הוא מחליט ליצור מחדש את עצמו. בהתחלה דרך דברים חיצוניים של לעשות את עצמו, ואחר כך יתברר שהוא לאט לאט עושה ממש את עצמו. אולי נעצור פה. נעצור, נמשיך בפעם הבאה קצת, ואז נחזור לענייננו הראשונים. בסדר? כן.